הכותרת של הפרק זה ביקורת האדם ביחס לעצמו והכשרתו, איך האדם נהיה מוכשר למטרה להיות מחנך טוב. כל אדם החפץ בחיי עבודה צריך לשום דעתו וליבו לבקר את עצמו בכל ענפי חייו המוסריים. מה זה נקרא חיי עבודה? זה לא חיי עבודה שאנחנו מתכוונים לצאת לעבוד באיזה מקצוע מסוים, זה עבודה עצמית. זה מה שנקרא אחד התפקידים, אחד המקצועות הקשים, זה מקצוע שקוראים לו בורסקאי. מה זה בורסקאי? זה אדם שמעבד אור, לוקח אור של בהמה, אור של פרה, להפוך את האור לאור, מאור עם עין לאור עם א', כן? לקחת את האור ולאבד אותו, זה עבודה לא קלה, זה עבודה בדרך כלל בזויה, כי מתעסקים עם ריחות לא נעימים, אבל זה עבודה. ולאור, אחרי שמסיימים את העבודה, קוראים אור מעובד. זה נקרא חיי עבודה. אדם צריך לקחת את היצר שלו, זה לא קל, ולעבד אותו. אז אם אדם רוצה חיי עבודה, רוצה לעבד את עצמו, דיינו לתקן את עצמו, הוא חייב לבקר את עצמו בכל ענפי חייו המוסריים. כל הזמן שיהיה לו ביקורת. זה הפתגם שכתוב ביום יום, אהוב את הביקורת. ככה הלשון. כי היא תעמידך על הגובה האמיתי. ביקורת זה דבר מאוד מאוד טוב, שאדם ייתן לעצמו כל הזמן ביקורת. לא קל, לכן היה הוראה של הרבי, שכל יהודי, רבי חיזק את מה שכתוב בפרקי אבות, שכל יהודי, איש ואישה, שיהיה להם, עשה לך רב, שכל אחד יהיה את המשפיע, את הרב שלו, למה? כי יותר קל למישהו אחר שקרוב אליו לבקר אותו ולמצוא אצלו מה הוא צריך לתקן, אשר אדם על עצמו מאוד קשה לו למצוא את החיסרון. כי השונא הכי גדול של האדם הוא אהבת עצמו הפראית מצד התולדה, שהוא חומרי, אב וגס. בגלל שאדם נולד חומרי, הוא נולד גס, אז הוא אוהב את עצמו בצורה פרועה. אוהב את עצמו בצורה פרועה, אז הוא לא מסוגל לראות על עצמו חיסרון. הוא בטוח שהוא שיא השלימות. אבל שם דבר קדוש אומר, שהזולת הוא בשבילנו כמו מראה. מה שרואים על השני, זה בעצם השגחה פרטית. למה ראית את זה? כי אתה בעצמך יש לך את הבעיה הזו. אילו אתה בעצמך לא היה לך את הבעיה הזו, גם לא היית מסוגל לראות את זה על השני. אז אם מישהו רואה על השני חיסרון, סימן שיש לו בדיוק מה לתקן. צריך להגיד תודה לשני, בזכותך אני יודע עכשיו מה אצלי לא בסדר. זה צריך להיות הגישה הנכונה. אהבת עצמו היא אחת מכלי אומנותו של היצר הרע. היצר הרע, כשהוא מצליח להחדיר לבן אדם את האהבה עצמית הזו השלילית, אז הוא על הסוס, אז בסדר גמור, כי הבן אדם לא יתקן את עצמו בשום דבר. הוא המעבר את שכל האדם, הוא מטמטם את ליבו, סותם את עיניו ואותם את אוזניו מלהבין את חסרונותיו ושגיאות עוונותיו. אדם פשוט לא מצליח לראות שום חיסרון, שום שגיאה על עצמו. להיות דרך איש ישר בעיניו, כל הדרכים שהוא עושה בעיניו זה הכי ישר שיכול להיות, הוא לא מסוגל לראות שיש פה משהו עקום. ועל כל פשעיו וחטאיו, גם לאנושיות באשר הוא אדם, אפילו שהוא עושה פשע או חטא, חטא אנושי, זאת אומרת דברים ממש מבילים, תכסה אהבה זו שאדם אוהב את עצמו. כל כך אוהב את עצמו, הוא לא מסוגל לראות שהוא עשה משהו לא טוב. זה בטוח בעיניו שהוא עשה את הדבר הטוב ביותר. ואדם יבדוק את עצמו, אם מישהו אחר יעשה בדיוק את אותו דבר, הוא לא יהיה מוכן לסלוח לו, מי יודע מה. אז זה נאמר, אבל שם דבר הקדוש אומר, שכתוב בפרקי אבות, ואתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני חיסי כבודיך. שאלה בעל שם דבר, מה זה דין וחשבון? לכאורה הסדר היה צריך להיות הפוך. כשאנחנו הולכים לקנות בסופרמרקט, קודם עושים חשבון, ואחר כך נותנים לנו את הפסק דין, כמה לכתוב על הצ'ק. אז זה לא הולך הפוך, קודם נותנים לנו את הדין, ואחרי זה עושים חשבון למה תשלם כך. הסדר הוא קודם חשבון, ואחר כך דין. כשאדם עולה למעלה, אז קודם צריך לעשות איתו חשבון, מה הוא עשה במשך כל ימי חייו. ולאחר מכן, לתת לו את הפסק דין, מה מגיע לו. למה כתוב הפוך? ואתה עתיד ליתן דין, ואחרי זה חשבון. אומר הבעל שם דווקא, כי כשאדם עולה למעלה, הוא מיד מקבל את הדין. אז הוא שואל, רגע, למה מגיע לי הדין הזה? אז הוא אומר, בוא נעשה חשבון ותראה שאתה כבר פסקת על עצמך את הדין הזה עוד לפני שעלית לפה. איפה פסקתי על עצמי? כשבעולם הזה שמעת על מישהו חיסרון כזה או אחר, מה הגבת? אז זה מגיע לו כך וכך, וזה מה? בעצם לא שמת לב שמה שאמרת על השני וכל הפסקי דין שנתת על השני על חסרונותיהם זה בעצם חסרונות של עצמך. רק על עצמך לא היית מסוגל להגיד את זה, תמיד ראית את זה על השני. אז הוא בא למעלה, אומרים לו, אתה כבר, את החשבון כבר עשית, אתה כבר באת לפה רק לדין, אז אתה רוצה לדעת איך? בוא נעשה חשבון ונראה לך, נוציא לך מארכיון את ההקלטות ותשמע מה דיברת ומה אמרת. מה בעצם, מה המסר שקשור אלינו? אם אדם ירגיל את עצמו שעל השני תמיד הוא יראה רק טוב, ואם הוא יראה חיסרון על השני, אז תמיד הוא יגיד, זה על השני? זה בעצם סימן ש... אני ראיתי את זה על השני, סימן שלי יש את הבעיה. אז מה אני הולך לתקן את השני? בוא נראה קודם כל לתקן את עצמי. אחרי זה אני אוכל לדבר על השני. וככה, יש אפילו אצל האדמו"רים הגדולים, אצל אחד האדמו"רים, אצל הרבים, לא מוכר אצל מי, היה מסופר שביחידות, כשאנחנו נוסעים אליו חסידים, לבקש תיקון על חטא כזה, או על בעיה כזו, לפני שהוא ענה לחסיד מה לתקן, הוא קודם כל חיפש באופן קטן ומה שנקרא בדקות דקות איפה אצלו יש את הבעיה הזו, ואחרי שהוא ימצא אצלו את הבעיה הזו והוא יתקן את זה אצלו, הוא יוכל גם להגיד לשני איך לתקן. אבל אם אצל ומספר פעם שהיחידות נעצרה ולא קיבל אנשים ולא ידעו מה קורה, אז חג הרב ידעו שבא בן אדם עם כזה סיפור שהוא לקח לו הרבה הרבה זמן למצוא משהו שהוא בדקות דקות יהיה קשור לעניין הזה. זאת אומרת, אי אפשר לבקר את השני אם לפני זה אתה לא תיקנת את עצמך. תתקן את עצמך, אז תוכל גם להועיל לשני.
אבל יש גם מצב היפוך, שבן אדם יותר מדי מבקר את עצמו ויורד אל עצמו וכולם נראים לו, יש גורים איתי בסדר, אני בסדר, אני בסדר,
אני בסדר,
זה גם יעשה
רבה? הבעיה היא שאדם כזה שהולך לקיצוניות השנייה שכח מה שאמרנו קודם, שאדם צריך שיהיה לו אהבת עצמו, אהבת עצמו אמיתית וטובה. כי אדם שיש לו אהבת עצמו אמיתית, מה שדיברנו קודם, שהוא שליח של הבורא, יש לו נשמה, זה צריך להביא לבן אדם שתמיד הוא יהיה בשמחה, תמיד מה שלא יהיה הוא שמח, כי הוא נשמה יהודית מסתובבת פה בעולם, הבורא נמצא איתו כל הזמן, מה שלא יהיה הוא שמח. לכן גם אם הוא מוצא על עצמו בעיות, אז הוא שמח, הוא אומר, יש לי גם את הכוחות לתקן את זה. אדם שנופל בעצבות ובמרה שחורה, הוא בטוח שהוא לא בסדר, אז הוא נמצא בבעיה השנייה, הוא שכח איזה כוח אלוקי יש לו. לכן נסו לא לקיצוניות הזו, שהוא אוהב את עצמו באופן פראי, ולא לקיצוניות השנייה, שהוא נכנס לדיכאון באופן פראי. צריך ללכת בדרך הנכונה, לדעת שיש לנו נשמה יהודית, ומזה לשמוח תמיד. וביחד עם זה, לדעת שהבעיות שלנו צריכים לבקר אותם ולתקן אותם. זה הדרך המצוע שתורת החסידות מדריכה את הבן ענף.
פעם שמעת את זה שהוא שהחסידות והתואנות הולך ביחד.
נכון, זה כתוב בפרק א' בתניא.
כן?
עצלות ועצבות ביסוד האפר, כך כתוב בפרק א'.
אז אם נכנסים בדרגה נמוכה, גם דיכאון, הבורא,
נכון,
שכינה גם עוזרת, אבל אם יש שמחה...
אני צריך להיות בשמחה.
השכינה והכל.
אהבת עצמו, עכשיו הרבי כאן הולך לפרט, הוא מפרט כאן ארבע בעיות שאהבת עצמו הפראית הזו גורמת לבן אדם. בעיה ראשונה כבר הזכרנו, שהוא בטוח שאין לו חטאים. זה דבר ראשון, בטוח שאין לו חטאים, הוא לא ראה את החטאים. בעיה נוספת, אהבת עצמו עושה את השוטה ונבער מדעת לאדם המעולה בעיני עצמו. הוא יכול להיות שוטה, טיפש, נבער מדעת, נבער זה רק משכל, אבל הוא בטוח שהוא האדם הכי חכם שיש בעיר. את התום המוח למשכיל, את הגאה לענב, הוא גאוותן גדול כזה, והוא בטוח שהוא הענב הכי גדול. כמו שמסופר שהיה פעם איזה בית כנסת שבשמחת תורה היה הקפות והזמינו את כל המוח, עכשיו מוזמנים כל הענבים לגשת להקפה. נקשו כמה ועוד אחד יצטרך, אמרו לו, מה, אתה לא, אתה לא שייך, אתה עוד לא הגעת לדרגת הענבה הזו. כן, יש כאלה גאוותנים כאלה שבטוחים שהם ברמת הענבה הגדולה ביותר.
זה שיצא לשיבוכים.
כן, שהוא הגיע למעלה יותר גדולה, אז לא מגיע לו, כן? את המכוער ליפה תואר, יכול להיות האדם הכי מכוער, אבל הוא אוהב את עצמו באהבה פראית, הוא בטוח שהוא היפה תואר. את האכזר לבעל מידות ישרות, הוא אכזרי ביותר, אדם רע, אוהב להציק לכולם, והוא בטוח שהוא אדם מאוד טוב, והוא רואה שמישהו אחר מציק, הוא אומר לו איך אתה יכול לעשות דבר כזה, הוא בטוח שהוא
לא,
הוא לא רואה את עצמו. את המקנה לטוב עין, הוא בטוח שהוא טוב עין, הוא בטוח שהוא מפרגן לכולם, הוא לא מפרגן לאף אחד. זה לא מפוך, למה הוא אוהב את עצמו, הוא לא רואה בכלל, לא מסוגל לראות חיסרון על עצמו, לא מסוגל לראות הבעיות של עצמו. זה הכל בגלל הבעיה הכי גדולה והראשונה, שהוא אוהב את עצמו בצורה פראית. הוא בטוח שהאגו שלו זה הכי מושלם ואין לו מה לתקן פה בכלל. עכשיו הוא מגיע לבעיה, בעיה נוספת. כמה מן השטות והעיוורון יש בזה, אשר האוויל לועג לכסיל. יושבים שני אנשים, אחד הוא אוויל, אוויל הוא טיפש ברמה אחת, וכסיל הוא טיפש ברמה אחרת. יושבים שני כאלה, האוויל יושב וצוחק מהכסיל, תראו איזה טיפש, הוא בעצמו טיפש. ומה אתה צוחק מהטיפש ההוא? כי הוא בטוח שהוא הרי הכי חכם, ההוא טיפש. זה כבר בעיה שלישית. בעיה ראשונה, הוא בכלל לא מבין שיש לו חטאים. בעיה שנייה, הוא בטוח שהוא הכי חכם. בעיה שלישית, לא רק שהוא בטוח שהוא הכי חכם, הוא כבר מרגיש לעצמו שיכול לצחוק ממישהו אחר, איזה טיפש, הוא בכלל לא מבין שהוא צוחק מעצמו. או אטום המוח מתחיל ללעוג למיבר מדעת, או הגאה לגס הרוח. שני אנשים, אחד הוא גאוותן, אחד הוא גס רוח, והגאוותן צוחק מהגס רוח, תראו איזה גס רוח. הוא עצמו בעצם מתאר את עצמו בצבעים כאלה חיים, ולא מבין שמתאר את עצמו בעצם. המכוער למזוהם, אחד הוא מכוער, אחד הוא מזוהם. המכוער בטוח שהוא מושלם, והוא מרגיש שיש לו פריבילגיה ללעוג למזוהם. וכן בשערי בעלי מומין המוסריים, כל מיני מומים, כל מיני בעיות מוסריים שיש, אין לבן אדם בכלל בעיה ללעוג לשני, והוא בטוח שלא אין בעיה, מבלי להתחשב כלל עם מומי עצמם. וגם אם מעוררים אותם על זה, יבוא סוף סוף איזה מישהו באיזה התוועדות ויקח את האדם הזה ויסביר לו שהוא בעצמו לא בסדר, אז במקום סוף סוף להגיד לבן אדם תודה רבה שהארת את עיניי, אז מה הוא עושה? הנה ימצאו מאות התנצלויות וטעמים כמוסים על כל מום וחיסרון. כל בעיה שיגידו לו הוא ימצא שורה של הסברים למה זה טוב, למה זה מעלה, למה הוא עשה את זה דווקא בגלל שכך... אין לו שום בעיה. אם כבר ינסו לפתוח לו את העיניים, הוא יסביר למה זה רק טוב וזה רק מעלה, הוא לא יהיה מסוגל לקבל. כי טעה מעורר לחושבו על אמון וחיסרון. ומהם גם כאלו אשר מומיהם בולטים וסרחונם עובר כל גבול. הנה באשמת אהבת עצמם חוטים בעלי מומים הללו כלפי בחיר הנבראים אשר ברא אלוקים הוא האדם, כלפי נשמתם, להריב עוז ולהעיז להעמיד עצמם בסוג למעלה מן הביקורת. הם חושבים שהם, יש כאלה שאומרים למטה מכל ביקורת, יש כאלה שאומרים הם למעלה מכל ביקורת, אי אפשר לבקר אותם, הם בשיא השלימות. מאיפה זה בא? הכל מתחיל מבעיה אחת, שאדם אוהב את עצמו באופן פראי, והוא פשוט התבלבל, במקום לאהוב את נשמתו אז הוא אוהב את היצר הרע שלו, את הגשמיות שלו. אם אדם יאהב את עצמו בצורה נכונה, זה ילך בדיוק לקצה השני. אדם כזה יכול להיות גם עצוב כל ימי חייו, כי כל אחד אחר שהוא פתאום ימצא בעל מעלה שהוא חושב שהוא כמוהו, אז הוא יפריע לו, ותמיד הוא יחפש איפה להתגונן נגד זה ואיפה להפיל את עצמו. כל היום הוא היה עסוק במזימות איך לשמור את המעמד שלו בפני אחרים, וחלילה שלא תמיד הוא יחפש את עצמו להיות במרכז העניינים. לעומת זאת, אדם שאוהב את עצמו מצד הנשמה שלו, להפך, הוא שמח עם כולם, בעוד יהודי הוא שמח גם איתו, וזה לא בא על חשבונו תמיד. הוא אף פעם לא מחפש את עצמו להיות במרכז העניינים, כי תמיד הוא יודע שמרכז העניינים זה הנשמה והבורא. אז כל יהודי שנמצא במרכז העניינים זה בסדר בשבילו, הוא לא מרגיש שהוא הפסיד משהו שמישהו אחר הלך. זה בדיוק כמו יד ימין ויד שמאל. אז אם יד ימין הרימה את הקופסה, אז יד שמאל מרגישה פגועה. זה אותו דבר, זה אותו, שני ידיים לאותו גוף. ככה הוא צריך להרגיש כלפי יהודי אחר. זה, כולנו אחים, כולנו יהודים, כולנו עם אותו נשמה, עם אותו אלוקים. זה הגישה הנכונה, זה לא קל להרגיש כך, קל מאוד להגיד את זה, אבל צריך לה, איך עושים את זה? זה, איך אמרת שורה ראשונה למעלה? חיי עבודה. צריך לעבוד. זה עבודה תמידית שאדם
צריך להיות מודע לזה, לבעיה.
קודם כל להיות מודע, זה א', אדם מודע לבעיה, זה כבר הוא פתר. ידיעת המחלה חצי תרופה. אדם יודע מה הבעיה, זה כבר טוב. אחרי שהוא יודע מה הבעיה, אז הוא יודע שאם לומדים תורת החסידות, תורת החסידות מאוד מאוד מחזקת את הנשמה היהודית, מאוד מחזקת את השמחה, ומאוד נותנת לבן אדם את היכולת לפרגן למישהו אחר. היכולת לפרגן, זה מדובר בין בני הזוג, במשפחה, בין החברים. היכולת הזו לפרגן, ככל שנהיה יותר אנשים אוהבים את עצמנו באמת מצד הנשמה, החיים שלנו במשפחה, בסביבה, יהיו הרבה יותר מאושרים. כי בטבע כתוב שבכל אדם מתקנה. אדם מקנה בכולם, ככה ברא אותנו הקדוש ברוך הוא. חוץ משניים, בבן שלנו ובתלמיד שלנו, לא נקנה בו אף פעם. להפך, כל אדם ישמח שהבן שלו יהיה מוצלח, הוא עוד יהיה מאושר מזה, אבל חוץ מ... שלא כמו שהיא אפילו יותר טוב ממנו, כן? או בתלמיד, אדם שיש לו תלמידים ופתאום התלמיד הוא כל כך מוצלח והוא קיבל פרס חינוך, אני לא יודע מה, שמח עד הרבה, אבל חוץ מבן ותלמיד, יכול להיות הבעל מול אשתו, האישה מול בעלה, מול השכנים, מול החברים, טבע האנושי זה קינה, ככה טבע. ואם יש את הקינה, הקינה היא הורסת וכל חלקה טובה, אוכלת הכל.
קשה מאוד לשמוע בן אדם
קרוב. זה חיי עבודה, זה מאוד קשה, אבל צריך מודעות, מודעות פנימית. כל אחד יכול להשתנות בעוד פסיעה ועוד פסיעה. זה לא קשה, סליחה, זה לא קל, אבל מודעות זה חייבים. אם לא נעבוד על זה, זה מביא כל הבעיות שיש. אם יש בעיות במשפחה, אם יש בעיות בשלום בית, אם יש בעיות בקהילה, כל הבעיות מביאים רק מהנקודה הזו. מה הבעיה? הוא אמר ככה, אז מה פתאום? אז אני אגיד ככה. אז הכל נובע מאיפה? כי אני פוחד שהאגו שלי ייפגע באיזשהו מקום, אז איך אני יכול את האגו שלי לתת לו לרדת? כי אם אני אתן להוא קצת לעלות, אז הוא יעלה, אז יהיה על חשבוני, אז אני צריך לעלות. ואם הפעם אני קצת ירדתי וויתרתי, אז פעם הבאה נחכה לו בפינה ונראה לו, ושהוא יוותר. וככה כל החיים, אין חיים ואין שמחה ואין עושר. אבל אם אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים פה בעולם עם מטרה אלוקית, עם מטרה קדושה, אנחנו נמצאים פה בעולם כי יש לנו נשמה אלוקית, אז להפך, יש עוד מישהו יותר קל, יותר שמח. אם אני יכול לעזור לשני, זה לא מוסיף, זה לא על חשבוני, להפך, זה מוסיף לי. זה פשוט משנה את כל החיים. וזה הכיוון, ככה צריך לעבוד. כמובן, בחינוך ככה חייב להיות. אם לא נעבוד ככה, לא נצליח אף פעם לחנך, כי את עצמנו לא נתקן, כי אנחנו בטוחים שאנחנו בסדר. כל הזמן יהיה עסוקים לשמר את האגו שלנו, שחלילה לא ייפגע. אבל מכיוון שאנחנו באמת לא בסדר, אנחנו מנסים לחנך את השני, אז השני חושב לעצמו, מה אתה מחנך אותי? הרי אתה בעצמך לא בסדר. אז אם זה יהיה בן מנומס, אז הוא לא יגיד בפה שלו לאבא או לאמא, מה את אומרת לי כך וכך, נו, ואם הוא יהיה פחות מנומס, אז הוא יגיד. אבל גם אם הוא לא יגיד, הוא חושב על זה. ואם הוא לא חושב על זה במודע, הוא חושב על זה בתת מודע. אז הוא לא מוכן לשנות שום דבר, הוא אומר, טוב, הכל זה חיצוני, זה לא אמיתי, אז... ברמה העקרונית את צודקת, אבל זה תלוי גם באיזה גיל, כי יש ילדים שהם צעירים מדי, אז הם ישמעו, גם לאמא יש יצר רע והיא לא מתגברת, אז זה לא נורא שגם אני לא אתגבר. אנחנו אומרים משפט שלם, אנחנו לא יודעים אבל איזה מתוך המשפט, איזה מילה הוא ייקח כעיקר, ואיזה הוא ישמע אבל הוא לא יפנים. לפעמים שהילד הוא צעיר מדי ולא מספיק בוגר, אז הוא ייקח את החלק טוב, גם הוא נפל, אז יש לי פריבילגיה, אז מה יש? אז הוא נפל, אז גם אני נפל, אז הוא לא מתגבר, אז גם אני לא מתגבר. אם הילד הוא קצת יותר בוגר בנפשו, אז הוא יכול להבין שהגדול ממנו מתמודד. זאת אומרת, אם כבר רוצים להגיד, אז לא להדגיש כל כך את הצד, גם לאמא יש יצר הרע, וגם היא נופלת, להגיד להפך, גם האמא מתגברת הרבה. אז את הצד של היצר הרע, או את הצד של הנפילה, העלמנו, והדגשנו שגם האמא מתגברת, גם האמא, אז הילד יפנים את הצד החיובי. אבל אם אנחנו נספר לו ונתאר לו כמה גם לאמא יש יצר הרע, וכמה היא נופלת, והיא מתגברת, אז יכול להיות שהוא ישמע רק את הצד הזה, ואז הוא ייקח פריבילגיה שגם לי מותר לקרוא. אז מותר, צריך להגיד זה בצורה חיובית תמיד שהוא ייקח. אנחנו צריכים לבקר את עצמנו על כל מילה שאנחנו מוציאים, זה לא קל. כל מילה לפני שמוציאים מהפה, לחשוב, ולא לחינם נאמר שאדם ניכר בכעסו. למה? כי בכעסו, שהוא כועס, מתגלה האדם שבו. הוא. אז אם אנחנו נעבוד על עצמנו הרבה, אז גם בשעת כעסו נדע לשתוק ולא להגיד, והכלל הכי טוב, כשלא יודעים מה להגיד, יוצא טוב לא להגיד. לא להגיד ואחר כך לחשוב הוא יתאינו, עדיף לא להגיד. בוא נסיים את העמוד הזה, זה לא סיום הפרק, הפרק הוא ממשיך הלאה, לא צילמתי פה את כל הפרק.
בדרך כלל תמיד אנחנו יודעים שאנחנו רואים בעיה אצל השני, הבעיה זה אצלם, אבל זה תמיד
התשובה לשאלה הזו היא כזו, ואולי נעשה את זה בצורה, נחדד אולי את השאלה שלך. יש מצווה בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך. אז יבוא בן אדם ויגיד, ראיתי חיסרון אצל השני, אז אני פשוט מקיים מצווה תוכיח תוכיח, זה לא אומר שיש לי את החיסרון. או אם בא בן אדם לצדיק לבקש ממנו תיקון על בעיה, אז זה אומר שהצדיק יש לו את החיסרון הזה? אז התשובה היא בסיפור בתורה. יש סיפור בתורה בספר בראשית, שם מסופר ש... בספר בראשית מסופר שמתי שהיה סיפור עם נוח, שאחרי שהוא יצא מהתיבה אז הוא השתקר, שתה הרבה יין ונהיה שיקור. ואז מה קרה? הוא שכב בצורה לא צנועה באוהל שלו. מספרת לנו התורה סיפור כזה, שהיה לנוח, היה לו חם, בן אחד חם ועוד שני בנים, שם ויפת. מספרת לנו התורה ככה: ויר חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגז לשני אחיו בחוץ. חם ראה את ערוות אביו, הלך לספר לשני אחים בחוץ. מה מספרת התורה בפסוק הבא? ויקח שם ויפת את השמלה, הבנים האחרים לקחו את הבגד, וישימו על שכם שניהם, שמו את זה על הכתף, וילכו אחורנית. מה הסיבה שהלכו אחורנית? שלא לראות. נו, אבל התורה ממשיכה: ויחסו את ערוות אביהם, ועוד הפעם, ופניהם אחורנית, כיסו עם פנים אחורנית. כל אחד מבין, אם התורה הייתה עוצרת פה, מה כל אחד מבין? למה פניהם אחורנית? כי לא רצו לראות. מוסיפה התורה: וערוות אביהם לא ראו. אני שואל את השאלה, זה הרי ברור מעצמו שאם פניהם אחורנית אז ערוות אביהם לא ראו, למה התורה בכלל צריכה לכתוב את זה? אלא פה יש תשובה לשאלה שלך. התשובה היא כזו: חם שמע שאבא שלו נמצא בצורה לא צנועה, שם ויפת גם שמעו את אותו סיפור, שלושת בני נוח שמעו את אותו סיפור, אבא שלהם נמצא עכשיו במצב לא צנוע, מה עכשיו עושים? כל אחד הגיב אחרת. בן אחד אמר, הוא לא צנוע, יופי, יש לי כותרות, יש לי מה לספר, יש לי לעשות מזה רעש, תראו, הנה הוא לא צנוע, אתה יספר? שני הבנים האחרים שמעו, שמענו שהוא לא צנוע, אז מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? לא מה הוא לא בסדר, הוא לא צנוע, אז עלינו עכשיו מוטל תפקיד, מה אני אעשה פה בעניין? ואז הם מיד חיפשו עליהם מה אנחנו צריכים לעשות. מוסיפה התורה: וערוות אביהם לא ראו. מה קורה שערוות אביהם לא ראו? לא שפיזית הם לא ראו, הם בכלל לא היו שייכים לראות ערווה באביהם. אם הם שמעו על ערווה, הם מיד הבינו שזה מסר מה הם צריכים לעשות. זה התשובה. רואים לפעמים אצל השני משהו לא טוב, איך נדע אם זה סימן שזה ראי של עצמנו, או אולי להפך, אולי ראינו את זה כדי שאנחנו נצטרך לתקן את זה? שאלה, איך אנחנו מגיבים? אם אנחנו רואים אצל מישהו משהו לא טוב ואנחנו מיד מחככים ידיים בהנאה, הנה ההוא נכשל, והולכים מיד לספר לשכן ולשכנה ולהוא, תראה הוא ככה וככה וככה, אז זה סימן שהיה לנו כאן מרר, אנחנו ראינו פשוט את הלא טוב של עצמנו. אבל אם אנחנו רואים אצל מישהו אחר משהו לא טוב, ואנחנו מיד חושבים איך אפשר בצורה הכי חכמה לתקן את העניין בלי שאף אחד ידע, זה סימן שאנחנו כרגע מקיימים מצווה, תוכח תוכח את עמיתך. אז זה כל אחד יוכל לבחון את עצמו, מתי הוא רואה את החיסרון כחיסרון, ומתי הוא רואה את החיסרון.
בעצם איך אנחנו מסתכלים על החיסרון?
כן, איך מסתכלים על החיסרון? האם רואים את החיסרון, או רואים מה אנחנו צריכים לעשות? שם ויפת היה להם ביקורת עצמית, וחם היה לו אהבה עצמית. הוא ראה את עצמו ושמח בחסרונו של אבא, ואילו שם ויפת לא ראו בכלל חיסרון באבא. אם שמעו על בעיה, מיד הם אומרים, מה אני כבן אדם צריך עכשיו לעשות כדי לתקן? זה המסר מהסיפור הזה של התורה. בוא נסיים את העמוד האחרון, את הקטע האחרון. אוי ואבוי להם לבריות הללו. איזה בריות? בריות כאלה שאוהבים את עצמם בצורה פראית, אשר לבד זאת כי חוטים אימה לאותה הכוונה, אשר הקדוש ברוך הוא הוריד את נשמתם. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה שלנו מאר גבוה לבור עמוק. הגוף שלנו הוא בור עמוק, נשמה באה ממקום כל כך גבוה. למה היא ירדה לפה? היא ירדה לפה למטרה. עכשיו במקום להסתכל למטרה, אז מה הם עושים? במקום שיאהבו את עצמם באמת, שיש להם נשמה כזו גדולה שנמצאת אצלהם ויש לה תפקיד לעובדה ולשומרה בקניין המידות הטובות, אם הם יודעים את המטרה הזו, הם היו אוהבים את עצמם בצורה נכונה והיו כל הזמן שמחים. נוסף על לימוד התורה ושמירת קיום המצוות, חוץ מזה שאדם צריך ללמוד כל היום ולקיים מצוות, הוא צריך לתקן את המידות שלו. אז חוץ מזה שאדם שלא עושה את זה, אז הוא פשוט חוטא למטרה. וחוץ מזה, אשר מאבדים הם רחמנא ליצלן את העילוי שהיו עולים במעלת הרוחניות ובאים על שכרם באלמא דאתי, אם היו עושים מה שצריך, אם היו מתעלים, אם היו מקבלים שכר בעולם הבא, הנה עוד זאת אשר נשארים עם הלבוז ולחרפת עולם. הם נשארים אנשים מבוזים, הם פשוט מבזבזים גם את חייהם, עוברים שנים, הם לא עושים כלום, הם כל הזמן מטפחים את האגו העצמי, וזה לא בשביל, הנשמה המסכנה נמצאת בתוך הגוף כמו בתוך סק, מצפה ומחכה שסוף סוף הגוף הזה יתעורר ויבין מה מונח בתוכו, ובמקום זה הגוף מטפח את עצמו ובכלל שוכח על הנשמה שנמצא.
אז פסיכולוגיה אומרים שבדרך כלל בן אדם חושב שהוא עצמו הכי טוב והכי מרושל עם הכל, גם מפריע לו בשני כל הדברים שעכשיו הרבה לנו, בכל החיים שלו הוא לא יכול להתקדם כי מפריע לו כל דבר. לא רק את זה, הוא גם חושב ששונאים אותו, רוצים להפריע אותו ומפריע לו
ודסטרוי. ולמה זה קורה? זה בדיוק בהמשך למה שאת אומרת, הסיום של הרחב בשורת הרחב. והאשמה תלויה אך ורק באהבת עצמו התולדתית, אשר האדם הבלתי משים דעתו וליבו לבקר את עצמו הולך אחריה בתום לבב כשור לטבח יובל. הוא הולך אחרי אהבת עצמו כמו שור שהולך לשחיטה, הוא לא מבין איך שהוא פשוט נופל ונופל. הוא מאבד חס ושלום את חייו המוסריים והרוחניים ומטרתו האנושית. אם כך נסיים, נסכם בחצי הזה של פרק ג', זה הקדמה לפני הכשרה ראשונה, איך אדם יכשיר את עצמו להיות מחנך טוב. א' ב', קודם כל שלא יאהב את עצמו מבחינה אגואיסטית, ואז הוא יראה שיש לו מה לתקן בעצמו, ואם הוא ידע שהוא צריך לתקן את עצמו, אז הוא יתקן את עצמו, אז הוא יוכל גם לבקר את השני ולתקן את השני, לחנך את השני. אם חסר את זה, שבכלל לא ייגש לחנך, אל תיגש להגיד שום דבר כשאתה כל הזמן כי אז מה יהיה? אנחנו נחנך אותו גם לטפח את האגו שלו, כי הרי הוא יקלוט שאנחנו שומרים על האגו של עצמנו, אז גם הוא יעשה בדיוק אותו דבר, אז גם הוא כל הזמן ישמור על האגו של עצמו. זה הנקודה הבסיסית בכל דבר. זה יכול לבוא לידי ביטוי בחיי היום יום בבית וכל כך הרבה דוגמאות, שהילד למשל כרגע רוצה, אני יודע מה, הוא בא מהבית ספר עם איזה, אפילו עם שיעורי בית שהוא רוצה לשאול איזה שאלה, או שהוא בא לספר איזה חוויה או לא יודע מה, ובדיוק עכשיו לא יודע מה, יש איזה תוכנית יפה שהוא רוצה לראות, או איזה טלפון מעניין, לא יודע מה. מה אנחנו עושים כרגע? אוהבים את עצמנו לטפח את האגו שלנו, את הרצון שלנו, או אז אם אנחנו נגיד לא, עוד מעט, אין לי זמן כרגע, אני כרגע צריכה, יש לי עניין חשוב. מה בעצם המסר שאנחנו מעבירים לו? שכל הזמן תדאג בחיים לעצמך, שלא תיפגע בשום דבר, אחרי זה תקדיש זמן גם לשני. אבל אם אנחנו נגיד אין לנו כרגע שום דבר בעולם, עכשיו אתה רצית משהו, דחינו הצידה הכל, עכשיו בוא נשמע מה אתה רוצה, לא רק שניתן לו ביטחון טוב וכולי, נחנך אותו בזה שכשמישהו אחר צריך משהו, שים את עצמך הצידה ותראה מה הוא צריך, זה עצמו יהיה חינוך הכי טוב, וכך אנחנו נגדל בעזרת השם דור ישרים יבורך.